שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. אני יהודית קץ, עושה את התוכנית הזו מדי כמה זמן, בתקווה בקרוב נחזור לאופן יותר תדיר כשאני אסיים את הספר, אבל כאן היום בעוד פרק מרגש במיוחד. רגע לפני, בפינת ההודעות שלנו, אז קודם כל רציתי להגיד שאפשר להקשיב לפודקאסט במגוון דרכים, וכל מי שמקשיב בדפדפן, זה לא האופציה הכי טובה והכי כיפית. יש אפליקציות לדברים האלה, ואני מדי פעם מקבלת על זה שאלות, אז חשוב לי להגיד שבטלפונים של אפל יש אפליקציה מובנית שנקראת פודקאסט, שיש בה פשוט את כל הפודקאסטים, ואתם יכולים לחפש את זה שם. באנדרואיד יש אפליקציות שאתם יכולים להוריד בחינם, כמו פודבין או פודקאסט אדיקט, ועוד כל מיני גוגל פודקאסט, וגם בספוטיפיי אתם יכולים למצוא את זה. וברגע שאתם משתמשים באפליקציה, אז הרבה יותר קל לכם לראות מה שמעתם, מה לא שמעתם, כמה נשאר, זה זוכר לכם את כל הדברים הנחמדים האלה, במקום שתצטרכו כל פעם להיכנס לדפדפן ולחפש. אז שתדעו. דבר נוסף זה שאני רוצה להזמין אתכם להרצאות הקרובות שלי ב-27 באוקטובר 2019. אומרים לי תמיד תגידי שנה, אז 2019. יש לי הרצאה במשכן לאמנויות הבמה ברעננה שנקראת לא רציונלי ולא מקדם, איך להתמודד עם מחשבות מעכבות. הרצאה הבאה ב-30 באוקטובר 2019 בתל אביב בבית ציוני אמריקה על מיינדפולנס, על נוכחות ברגע הזה. ואחר כך יהיה לנו עוד פרק לייב של הפודקאסט, אז תשריינו כבר ביומנים את ה-21 בנובמבר 2019 עם רוני קובן בטוקהאוס בתל אביב. אנחנו הולכים לדבר על איך לייצר שיחות שגורמות לאנשים להיפתח, שזה מאוד מתחבר לנושא שלנו היום, אבל מזווית אחרת לגמרי. אז זהו, סיימתי את פינת ההודעות, ואני ניגשת לדברים של שמם התכנסנו היום. אז אני יושבת כאן עם שניה כהן בן חיים. שלום.
שלום.
מה שלומך?
טוב, מתרגשת.
מתרגשת?
כן.
האמת שגם אני הולך להיות לנו היום המון תרגול וחשיפה ונושאים שהם באמת ככה יושבים חזק בבטן.
כן.
זה היה לי ממש חשוב שתגיעי, ואני שמחה שהצלחנו לעשות את זה. אז אני אספר עלייך שאת קודם כל מלמדת תקשורת מקרבת, שזה הנושא שלשמו התכנסנו היום, ואת מלמדת את זה בהמון פורמטים, בסדנאות, בהדרכות, בקורסים, במפגשים אישיים, נכון?
כן.
כמו זה מגיע בהמון המון צורות וגוונים. וחוץ מזה, את מגיעה עם איזשהו ארסנל שאספת לך לאורך השנים של שיטות שתומכות ומדברות אלייך, החל ממיינדפולנס ויוגה וטיפול. עוד דבר מעניין, פאן פקט עלייך, זה שאת עושה גם מסעות במדבר, נכון? אז התכנסנו כדי לדבר על תקשורת מקרבת. אז אולי שווה קודם כל לשאול, מה זה? תקשורת מקרבת, מה זה אומר?
אני חושבת שהדרך שאולי אני אבחר כרגע להגיד את זה, זה שזו דרך שבעצם מנסה להסתכל על הצורך האנושי, האוניברסלי, שקיים בכולנו, מתחת לכל התנהגות, מתחת לכל דיבור, מתחת לכל מחשבה. זאת אומרת, מרשל רוזנברג שהביא, המציא, יצר את התקשורת המקרבת, הוא היה פסיכולוג. והוא מתוך הפסיכולוגיה בעצם, כשהוא ראה דברים מסוימים שהיו חסרים לו שם, שלא התאימו לו שם, פיתח את הדרך הזאת של התקשורת המקרבת, שיש בה המון 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 גופי ידע, ודרכים ללמוד את זה, אבל משהו באמת מרכזי שם זה ההסתכלות על הצרכים האנושיים, שהיא אולי ייחודית לעומת כל מיני דרכים ושיטות אחרות, ושבעצם כל פעולה שאנחנו עושים היא ניסיון לענות על צורך אנושי.
מעניין. אני חושבת שלי לפחות היה קל להבין יותר מה זה תקשורת מקרבת, כשחשבתי על מה זה לא תקשורת מקרבת. כלומר, זה מסוג הדברים שאולי צריך להגדיר אותם דרך הניגוד שלהם, שהרבה מהתקשורת שלנו היום היא תקשורת של, לפחות, אם הבנתי נכון, מרשל רוזנברג קרא לה אלימה, ומכאן השם של השיטה באנגלית Non-Violent Communication, כלומר, כן. תקשורת לא אלימה, שבעצם הרבה מהתקשורת שלנו היא תקשורת שבה אנחנו לא מקשיבים עד הסוף, מניחים הנחות, באים בדרישות, מנסים לכפות את הרצונות שלנו, יוצרים כל מיני רגשי ופאסיב אגרסיב ואשמה וכעס.
כן, ואולי עוד דבר שאפשר להגיד על זה ככותרת כללית, זה בעצם הרבה פעמים הניסיון להתמקד בהתנהגות ואיך משנים אותה, איך אני משנה את זה שהבן זוג שלי עושה ככה, שהילדים שלי עושה ככה, שהוא בעבודה עושה, אל מול המיקוד במה בעצם הגורם להתנהגות, מה מוביל להתנהגות, לאו דווקא במובן הפסיכולוגי של מה קרה לי בילדות וכן הלאה, שזה גם משמעותי, אבל כן. זה לאו דווקא זה, אלא במובן של מה בעצם הכמיהה העמוקה שאני מנסה לענות עליה כשאני מתנהגת את ההתנהגות הזאת.
בעצם התקשורת, יש משהו שהמטרה הכי בסיסית שלו זה להתקרב, זה ליצור את הקשר, ובאיך שאנחנו מנהלים אותה בהרבה מאוד מקרים, זה מייצר את האפקט ההפוך.
כן.
כלומר, אנחנו באנו כדי להתקרב, באנו כדי להיות יותר חברות, כדי יותר להבין אחת את השנייה, ויצאנו מזה יותר כועסות, יותר בודדות, יותר מרוחקות. כן. ואני חושבת שבגלל זה הרבה פעמים אנשים מפחדים מהתקשורת, כי הם מפחדים לעשות יותר נזק מתועלת. הם אומרים, אני רוצה לפתוח משהו, אני רוצה להיות אותנטית, אני רוצה להגיד לך את כל מה שאני מרגישה, אבל מה תחשבי עליי, ואיך תרגישי, ואם תיפגעי ממני.
כן, ושם גם יש איזה בלבול נורא 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 גדול לגבי מה זה אותנטיות. כי הרבה אנשים תופסים אותנטיות בתור, אני אגיד לך כל מה שאני חושבת עלייך.
כן.
ותקשורת מקרבת מזמינה לאותנטיות מסוג מאוד 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 אחר, שזה מה בעצם קרה לי. לעומת מה השיפוטים שלי עלייך. סתם, אני אקח דוגמה, למשל, היינו במסיבה ביחד, ואמרת לי ליד כולם משהו שהעליב אותי.
כן.
ועכשיו עולה לי שיפוט עלייך, שאת לא רגישה ולא רואה אחרים. אז יש אנשים שיפרשו אותנטיות בתור, אוקיי, אני אפגש איתך עכשיו יהודית, ואני אגיד לך, יהודית, את יודעת, את נורא לא רגישה ולא רואה אחרים. ואז, וואו, איך יכול להיות שלא נפתחת אליי באהבה ובהבנה? כי באותו רגע, אצלך יעלו כל מנגנוני ההגנה שלך, כשאת תחווי את זה כהתקפה, אל מול מה בעצם קורה כשאני מזהה מה קורה לי שם, ומשתפת אותך על החוויה שלי, ולא על הפרשנות שלי עלייך.
וואו. אז בואי ננסה לעשות מין משחק כזה, סימולציה, של סיטואציה שהיא קורית. נגיד משהו שעולה לי, כל הנושא של טלפונים ניידים, אוקיי, אז אנחנו נכנסות עכשיו לסימולציה של זוג שנפגש בערב ומתקשרות, מתקשרים ביניהם. אז היי, אני רואה שאתה שוב עם הטלפון, ובאמת שזה ממש לא נעים לי, וכבר ביקשתי ממך מלא פעמים, שכשאנחנו מדברים תהיה בלי הטלפון.
כן, כן, רק שנייה, אני רק מסיים פה משהו קטן, אני איתך, ממש שנייה, אני בקטנה, רק משהו קטן, אני איתך כבר.
טוב.
כן, את יודעת, זה כאילו, אני מבין אותך, כאילו, זה כן, זה חשוב שאני פגש, אני מדבר פשוט, את יודעת, אני חוזר מיום ויש לי כזה מלא דברים לסגור.
כן, אז מה?
זה לא נגדך או משהו כזה.
אז מה אתה עושה בטלפון?
מה, את חוקרת אותי עכשיו?
לא, סתם אני מנסה להבין אם זה משהו שכזה עכשיו מעבודה.
כאילו, את מנסה להבין אם זה חשוב באמת או לא, אתה סומך את הרי?
כן, כי אנחנו, עד שאנחנו סוף סוף נפגשים, אז אני הייתי מצפה שקצת נתקשר, ולא שאני רואה אותך גולל.
כאילו, את חושבת שלי לא חשוב שאנחנו נפגשים? כאילו, אם אני עושה משהו, כנראה שזה חשוב עכשיו.
כן, אבל עובדה, יש לנו בסך הכל שעה להיות ביחד ביום, אז בשעה הזאת אתה מסתכל על כל מיני דברים ממש לא חשובים, כמו אתרי חדשות ופייסבוק.
קודם כל זה כן חשוב, החדשות. זה כן חשוב. זה מה שקורה בארץ שלנו, זה חשוב.
כן, אבל
וגם כאילו, אני צריך שנייה לשחרר. את יודעת, כאילו, אני מגיעה מהעבודה לפה, להיפגש איתך, לדבר, כל היום דבר, כל היום אנשים. כאילו, שנייה, אני צריך רגע, כאילו, שנייה ברייק מהכל.
כן, אבל אמרתי לך מלא פעמים כבר שזה ממש מעליב אותי.
את יודעת שזה לא שלא אכפת לי, את יודעת, את יודעת שזה לא שלא אכפת לי, פשוט
אני כאילו יודעת את זה בראש, אבל בלב אני מרגישה שלא אכפת לך. אוקיי.
אוקיי.
אז זו הייתה הסימולציה שלנו. כל הכבוד לנו, שחקניות מצטיינות. אז מה היה לנו פה?
אז בעצם יש לנו שני אנשים עם צרכים שמבקשים מענה. אז כשאני מסתכלת על סיטואציה כזאת, לפני איך להגיד אחרת, כי גם זה דרך אגב נורא עצוב לי, שלפעמים אנשים מבינים מתקשורת מקרבת שזה איך להגיד אחרת, ובתפיסה שלי, בהבנה שלי, תקשורת מקרבת זה לא. זה מקום אחר בתודעה שממנו אני מגיעה, שהמודל רק עוזר לי באיך להגיד אותו, הוא לא המהות. אז יש פה שני אנשים שיש להם צרכים שמבקשים מענה. אז בואי רגע נסתכל קודם על הצרכים שלך.
אוקיי.
למה קודם הצרכים שלך? כי את פה עכשיו.
כן. אז על הצרכים של הבחורה בסיפור, יש פה צורך בקרבה.
כן.
יש פה צורך בזה שיראו אותי, שביקשתי משהו, ומתעלמים מהבקשה שלי. זה כאילו מין תחושת שקיפות כזאת.
אוקיי, אז עכשיו אני מתחילה כזה נורא נורא להיעץ, ולהתחיל תוך כדי שאני שואלת אותך, בעצם גם לשים לב להפרדות. להפרדות בין הפרשנויות, למחשבות, לרגשות, לצרכים. אז אני שומעת כזה אותך, את הבחורה בסיפור, אותך ואת כולנו, כן. אותך כמייצגת של כולנו כן. לפעמים, עם הכמיהה הזאת, כן, לקרבה, ולזה שיראו אותך, ואולי גם אפילו להרגיש רצויה ואהובה, שאת לא צריכה לדרוש, שאת לא צריכה לבקש, שאת לא צריכה להילחם על זה.
כן, שפשוט... זה בכלל אמור להיות משהו שמבקשים, כן, זה אמור להיות obvious. כן.
שפשוט רוצים להיות איתך, שאת כן. פשוט רוצה לדעת שרוצים להיות איתך.
כן.
ועל זה בעצם מתערבבות לנו גם כל מיני פרשנויות, מחשבות. זה שהוא שמע אותי כבר אומרת את זה, והוא עדיין עושה את זה שוב, זה אומר ש... בואי תתני לי את זה אומר okay. שיש לך.
זה אומר שהוא מבין שזה חשוב לי, הוא מבין שזה פוגע בי, והוא בוחר בכל זאת לעשות את זה. כלומר, אני לא מספיק חשובה לו.
כן, וזאת הפרשנות הכי כואבת, נכון?
כן.
ופה אני רוצה רגע לעשות את הקריאת ים סוף הזאת, בין התצפית. אני ביקשתי ממנו. הוא הגיע הביתה והוא מגולל בפייסבוק. אני אמרתי לו, והוא עדיין עושה. לבין הפרשנות, זה אומר שאני לא מספיק חשובה לו. כן. אני רוצה רגע לעשות פה מין רווח כזה, ולשים שם סימן שאלה. ואז, מה את מדמיינת שקורה אצלו?
אז הוא מאוד עייף, וזה לא שהוא לא רוצה קשר, אבל באותו רגע, אין לו כוח להכיל.
כן, ואז בעצם את מדמיינת שאצלו זה איזה צורך כזה נורא עמוק ברגע, של שקט, של שחרור, של איזה שעה כזאת שהוא לא חייב כלום לאף אחד, הוא לא צריך, הוא לא צריך לעמוד על המשמר, הוא לא צריך להתאמץ. אז הרגע של מנוחה והרפאיה כזאת,
כן.
בלי להיות צריך משהו.
כן. ומצד שני גם לא לבחור בזה על פני התקשורת. להגיד, אני יכול כאילו לשאת את שניהם, אני יכול גם לתקשר ולשתף ולהיות ולשאול וגם... לנוח תוך כדי בגלילה באיזשהו אתר.
לא עד הסוף הבנתי מה את מתכוונת עכשיו, את כאילו אומרת שהוא רוצה את הגם וגם?
כן, שזה לא שהוא אומר, תקשיבי, אני לא יכול עכשיו, בואי נדבר בזמן אחר, אני עכשיו חייב להתנתק, אלא הוא אומר, כן, כן, אנחנו מדברים. כאילו, אני פה, הנה, אז רק שנייה, אני איתך, אני מקשיב.
זאת אומרת שאת מדמיינת שאולי יש אצלו שני צרכים,
כן,
שהוא לא מצליח ליישב אותם, כן, שגם הוא זקוק למנוחה הזאת והשקט וההרפיה, אבל גם מצד שני הוא כן רוצה קרבה.
כן, והוא גם רוצה לרצות.
אוקיי, אז עכשיו בואי נסתכל רגע מתחת לרצות.
כן.
ופה אני בעצם עושה את ההפרדה בין צורך לאסטרטגיה. בעצם כל אסטרטגיה זה דרך לנסות למלא צורך. אז כשאני רוצה לרצות אותך, זה כי איזה צורך יתמלא לי אם אני ארצה אותך?
קרבה. שקט.
שקט, כאילו לא יחסו עליי, לא ישפטו אותי, לא יגידו עליי שלום בסדר.
שלום.
ואולי גם הערכה, שאם אני מרצה אותך ואת מרוצה ממני, אז כזה אני מוערך בבית, בקשר איתך. והאסטרטגיה הזאת לא עובדת.
כן.
נכון? זאת אומרת, האסטרטגיה הזאת של לנסות לרצות אותך, ובתוך כדי פייסבוק ותוך כדי לנסות לדבר, לא עובדת.
כן.
את יכולה לראות את הצרכים שהיא מנסה לענות עליהם, כל הצרכים האלה ביחד. את יכולה לראות שמה שקורה לא בסוף באמת נותן לו מענה, ולא בסוף נותן לך באמת מענה. בואי נסתכל רגע. מתוך מבט עכשיו שאת עשית, ואת אומרת, אוקיי, אני רואה מה הצרכים שלי שמשמעותיים פה, אני רואה מה הצרכים שלו. חלק מהצרכים הם אותו דבר, ואצלו יש תוספת של עוד צרכים מסוימים שהם לא קיימים אצלך, אבל אצלו הם קיימים אולי במידה יותר גדולה בעקבות איך שהוא חי ועובד עכשיו. ואז את רוצה בעצם לפתוח איתו שיחה, נכון? על הדבר הזה. אז קודם כל נתחיל בזה שהאידיאל זה אם יש עיתוי שהוא לא הרגע הזה. זאת אומרת, הוא לא הרגע הטריגרי הזה של סיום יום עבודה, אלא הוא זמן ששניכם בחרתם שאתם פנויים לדבר. ואז בעצם בכל רגע, בתוך השיחה, אנחנו רוצים לשבת על צלע אחת במשולש היחסים. כלומר, או חיבור עצמי, או ביטוי עצמי, או הקשבה אמפתית לאחר.
מה זה כל אחד מהדברים האלה?
חיבור עצמי זה בעצם מה שעשינו עכשיו. החיבור שלך, למה את זקוקה לו? למה לך כואב? למה לך לא נעים? למה את רוצה? ביטוי עצמי זה כשאת אומרת לא את מה קורה אצלך, עלייך. הקשבה אמפתית לאחר זה בעצם כשאת נפתחת בשאלות לשמוע את החוויה שלו. עכשיו, הרבה מהשיחות נופלות על זה שאנחנו עוברים מהקשבה אמפתית לאחר לביטוי עצמי בלי לשים לב. למשל, אני יכולה להגיד לך, וואו, אז ממש חשוב לך שיראו אותך.
כן.
כן, אז אני רוצה להסביר לך פשוט שאני מאוד רואה אותך, אבל אני לא פשוט... וזה לקח ברגע, נכון?
כן.
את המקום שלך. אז מה שאני רוצה זה שאנחנו בוחרות איפה אנחנו נעמדות, ואנחנו נותנות שם מקום כמה שצריך. בא לך שאני אנסה לשחק את זה?
כן. אני רק אגיד, אולי אני אנסה לתמצת את מה שאמרנו עד עכשיו, mm-hmm. ותגיד אם אני מסבירה את זה נכון. אז בעצם עד עכשיו את עשית איזשהו פריז על הסיטואציה, ואמרת, בואי שנייה נשים את כל הפרשנויות והכותרות בצד, ונשאל מה הצרכים של כל אחד מהצדדים, שמקבלים או לא מקבלים מענה בסיטואציה, שבעצם יוצרים את הסיבה שהסיטואציה הזאת היא טריגר, את הקושי בתוך mm-hmm. הסיפור הזה.
אולי אני רק אשים פה איזה פסיק קטן, שבשבילי אני אפילו מעדיפה שזה לא לשים את הפרשנויות בצד, אלא אני מאוד אוהבת לעבוד עם הפרשנויות. אני קוראת לזה חגיגת תנים, mm-hmm. לא המצאה שלי, המצאה של מרשל, שדווקא הדבר הזה שאני לא אומר טוב, לא יפה לשפוט, אלא רגע אני נותנת לעצמי בכתיבה או בהקלטה, עם עצמי רגע, את החופשי, את הפרשנויות, את השיפוטים, את זה, בתוכם הרבה פעמים אני מוצאת את הצרכים הכי הכי חשובים, את היעלומים הכי גדולים.
כן, כלומר לזקק מתוכם מהו הצורך, כן. ולהפריד אותו רגע מההתנהגות של הבן אדם השני, כן. לחלק את זה במה הבחנתי, שעת ערב, טלפון, יש שיחה, כל הסיטואציה האובייקטיבית, כן, מה קורה?
תצפית, מה מצלמת וידאו הייתה רואה?
כן, מה מצלמת וידאו הייתה רואה? איזה צורך שלי נפגע? ומה זה גרם לי להרגיש. אז עכשיו אנחנו ממשיכות השיחה, ומנסות בצורה יותר מקרבת לנהל אותה.
בואי נראה.
אוקיי.
אז בואי כרגע, אני אהיה זה שבשיחה הזאת שמה אוזנת ג'ירף, כלומר, זאת שכל המבט שלה ממוקד לצרכים ורגשות.
שרק למי שלא מבין, שפת הג'ירף ושפת הטן, זה היה דרך שמרשל רוזנברג קרא בעצם לתקשורת אלימה, זה שפת הטן, ותקשורת לא אלימה המקרבת, זה שפת הג'ירף, נכון?
כן, כן. אני אפילו אולי אגיד את זה טיפונת אחרת, כי הטן הוא לא רק תקשורת אלימה, אלא הוא בעצם האופן הרגיל שהמחשבה של הרבה מאיתנו עובדת okay. בעולם המערבי, שזה בעצם התודעה שמקטלגת ושופטת. והיא לא בהכרח אלימה, והיא בטח לא, אני עושה עכשיו תנועה של מרחאות בידיים, לא טובה. גם היא מגיעה בשם צורך אנושי. השיפוט והכתלוג וכל הדבר הזה מגיע בשם הצורך האנושי בוודאות, בסדר, בתחושת ביטחון. זה לא בסדר לחשוב ככה.
כן.
אבל זה יוצר תנועה מסוימת בעולם. זה יוצר דרך מחשבה מסוימת שלא מאפשרת את הדבר השני שקורה כשאנחנו משתמשים בשפת הג'ירה.
אוקיי.
את יהיו.
אוקיי.
אני יהיה את. Mm-hmm. בואי ננסה. אז חשבתי עליך. חשבתי על מה קורה לנו שם הרבה פעמים, מה קורה לך אולי שם בסיטואציות האלה. וחשבתי על זה שאתה חוזר מיום עבודה נורא 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 עייף ונורא עמוס, ושברגע הזה שאתה חוזר אתה ממש ממש זקוק לאיזה רגע כזה של הרפייה ושל להניח רגע לכל הדברים, לכל היום העמוס הזה. יכול להיות שזה מה שקורה לך שם?
לא יודע, אני בסדר, אני כזה פה, לפעמים צריך, לפעמים לא, לא תמיד.
וואלה. ואז נכון, יש את הרגעים האלה שכזה, אני אומרת לך שאני רוצה שנהיה ביחד, ואתה ככה בטלפון, ואתה לא מבין מה אני רוצה ממך כזה?
כן, נו, זה ממש השתפר.
כשאתה אומר שזה ממש השתפר, זה נשמע לי כאילו אתה עולה לך המחשבה שאני מבקרת אותך על זה, שאני באה לבקר אותך.
את לא?
זה נכון שהרבה מאוד פעמים, דרך אגב, עברתי רגע לביטוי עצמי, כשהוא שאל אותי את לא, אוקיי? זאת אומרת, אני נורא נורא רוצה לדעת איפה אני, מתי. הוא שאל אותי את לא, אפילו אולי לפני שאני אעבור לביטוי עצמי, עכשיו עשיתי את זה קצת מדי אוטומטי, אני יכולה רגע לשאול אותו, אתה רוצה לדעת איפה זה אצלי? בא לך לשמוע?
אני יודע שאת לא תמיד מתכוונת לבקר, אבל אני מרגיש שכאילו אני שוב לא בסדר.
יפה. אז שמת לב, בגלל שאני בדקתי, בעצם מה שעכשיו שמעתי, זה לא שהוא באמת רצה עכשיו לשמוע איפה זה אצלי, אלא שהוא בעצם רצה עוד לבטא על עצמו, על החוויה שלו שהוא לא בסדר. אז אני חוזרת לשם.
כן, אוקיי.
וואלה, אז הרבה פעמים עובר עליך החוויה הזאת שאתה לא בסדר? שכאילו אני מאשימה אותך שאתה לא בסדר?
כן, שלא משנה מה אני עושה, אז אני לא בסדר.
זה תח מבאס שאתה כאילו גם עובד וגם עושה וגם עושה מלא דברים בבית, ואיכשהו מלא פעמים יוצא בסוף שאתה לא בסדר.
כן, אבל אם את מרגישה שאני לא בסדר, אז מה, אני יכול לשכנע אותך שזה כן בסדר? כלומר, זה מה שאת מרגישה. אני עושה לך קצת חיים קשים, כי אני חושב שהרבה אנשים כאילו הם לא מתחילים פה.
כן, 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 לגמרי, תהיה בחור.
כן.
תהיה בחור.
אבל אני לא מבין כאילו מה את רוצה בשיחה הזאת.
אז אולי אני אגיד לך משהו, אם מתאים לך לחוויה שלי, ואז נראה כזה איפה זה פוגש אותך.
דברי.
מה שאני רוצה להגיד זה ש... אני מודעת לעומס שאתה נמצא בו, ועדיין ברגעים האלה שאנחנו ביחד, ויש לנו נורא נורא מעט זמן משותף, באמת להיות זמן ביחד, ואז אתה בטלפון, אז הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי שאני כזה ממש נפגעת ונעלבת, כי אני נורא רוצה לדעת שאני חשובה לך, ושהזמן איתי חשוב לך, ושה... הקשר שלנו חשוב לך, והיחד שלנו חשוב לך, ושאתה רוצה את זה כמו שאני רוצה את זה.
אבל אני לא מבין, אני עושה את זה הרבה פחות, אז למה זה שוב עולה? כאילו לא משנה, אפילו שאני מנסה לעשות פחות, את עדיין יש לך טענות. אני כבר עושה את זה הרבה פחות מפעם, את בכלל שמה לב.
אז ממש היית רוצה שאני כזה אשים לב.
כן, אולי אני פשוט לא בסטנדרטים שלך.
באמת שאולי זה כזה כואב לחשוב, שכאילו אולי אני חושבת עליך שאתה לא באותו מקום כמוני, לא בסטנדרטים שלי.
כן, אבל אני לא מבין מה את רוצה, אני, את לא הפסיכולוגית שלי. מה, תגשי לנקודה.
אז לחזור אליי?
לא, מה את רוצה? כלומר, הנה, דיברנו על זה, אמרנו, אני משתדל. מה המטרה של השיחה עכשיו?
שלי יש מחשבה שכשאני מצליחה כאילו להעביר את מה שאני רוצה להעביר כאילו בביקורת, שאני מתבלבלת ומעבירה אליך את זה כאילו אתה לא בסדר, או שזה מגיע אליך כאילו אתה לא בסדר, שזה ממש לא מה שאני רוצה. ושאני רואה שזה לא עושה טוב לא לי ולא לך. שנורא לא הייתי רוצה שתסתובב בבית הזה, בחיים האלה, באיזה חוויה כזאת של אתה לא בסדר. ואני לא יודעת, אני יודעת שכשמעבירים אליי מסר שאני לא בסדר, זה לא עושה לי נעים. אני מדמיין שגם לך לא.
כן.
והייתי נורא רוצה למצוא דרך אחרת. דרך שבה יהיה לך את מה שאתה רוצה ואתה זקוק לו. ויהיה לי את מה שאני רוצה ואני זקוקה לו ואני מאמינה שאנחנו יכולים למצוא את זה. ומעניין אותי, בא לך שנחפש את זה ביחד, לא מתוך זה שמישהו מאיתנו לא בסדר. מתוך זה שיש לנו צרכים שונים לפעמים, ואנחנו מחפשים את הדרך.
כן, על מה חשבת?
עוד אין לי רעיון לאיך. אז כאילו מה שרציתי זה קודם כזה לנסות לשים את המה. כאילו הניחוש שלי היה, שנגיד את הקרבה הזאת בינינו, ששנינו רוצים. אני מדמיינת שגם אתה רוצה וגם אני רוצה, נכון?
כן.
ואולי יש דברים שונים שעושים לי להרגיש קרבה, ודברים שונים שעושים לך להרגיש קרבה. ואז נגיד אולי אם כל אחד מאיתנו יגיד מה עושה לו להרגיש קרבה, אז אנחנו יותר נדע אחד על השני.
אוקיי, בואי נעצור רגע את הסימולציה. אני לפחות ניסיתי פה להציג חוסר שיתוף פעולה בשיחה. כלומר, לא חוסר שיתוף פעולה ברמה של, את יודעת, מישהו שהוא בסכסוך, אלא כן, בסך הכל יש כוונה... בשיחה, אבל אני לא פה מתחילה לפתוח איתך. ונראה לי שזה הרבה גם מהדברים ששאלו אותנו זה על הסיטואציות האלה, שצד אחד את נורא השתדלת, באמת עוד שנייה יצא לך פה השן מהאוזניים הרוב שניסית, ואני קצת איבשתי אותך.
האמת שזאת לא הייתה החוויה הפנימית שלי כרגע, כי כשאני נמצאת במקום הזה, של באמת לשים את האוזני ג'ירף, אני לא מסתכלת על מה שאת עשית עכשיו בתור אתה מייבש אותי. אני מסתכלת על מה שאת עשית עכשיו בתור איזה צרכים עכשיו ברגע הזה בשיחה שלנו לא נענים בשבילך. למשל הרגע הזה שאמרת לי מה את הפסיכולוגית שלי, אני מאמינה שיש שם איזה צורך בשוויוניות, בהדדיות, ופתאום שאני משתמשת באיזה שפה פסיכולוגית כזאת, ופתאום שואלת אותך שאלות ולא מדברת על עצמי, נהיה איזה חוויה כזאת שאולי אני באיזה התנסות, באיזה פטרוניות עליך, ואתה רוצה חברות, הדדיות, שיתופיות, יחד, שנהיה שווים. אז ברגע שאני מסתכלת על זה בעיניים האלה, אז זה לא כאילו, יואו, כמה אני מנסה והוא מייבש אותי. זה, היי, יש צרכים בשיחה הזאת כרגע כפי שאני עושה אותה, שלא נענים אצלו. בוא נסתכל מהם ובוא נראה איך יותר צרכים של שנינו יכולים ליהנות גם עכשיו.
זה מאוד קשה לעשות את זה.
מלאך נראה קשה בזה.
שאם אני באה בגרסה המקרבת שלי, אוקיי? אני באה עם להקשיב ולא לשפוט ולהבין את הצרכים שלו, ואני כבר עושה את המאמץ הזה. זה לא קל לשים את כל המטענים בצד ואת כל זה שהנה השיחה הזאת שוב עשויה לאשר לאותה בחורה בשיחה שלא אכפת לו. כי הנה, את כבר מנסה לדבר. את הכי משתדלת, את הכי מקשיבה, את מעלה את זה שוב, את רואה אותו, והוא לא זורם איתך בצורה קלה, הוא לא נפתח.
אוקיי, אז את מעלה רגע נגיד עכשיו סיטואציה, שנגיד את כרגע בתור הבחורה בשיחה, את זה שהוא לא נפתח, אלא לה את הפרשנות שלה, של עוד פעם לא אכפת לו.
כן.
ואז אם אני עכשיו הבחורה שזה עולה לה, אני רוצה ברגע הזה שנייה לעצור, ויכול להיות שבשלב הראשון של שיחות כאלה, אני אעצור המון 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 פעמים. המון פעמים אני אעשה פסק זמן. לשיחה הזאת, בדרכים אנחנו נסכים אפילו על פסק זמן ביחד, אני והוא. ואם נהייתי עכשיו מוצפת, ועלה לי המחשבה, הנה, הוכחה, לא אכפת לו, אז אני רוצה לעצור פה, וללכת למצוא דרך לקבל אמפתיה אליי. מעצמי, מחברה, ממטפלת, מקולגה, ממישהו, לא ממנו עכשיו, כי הוא לא פנוי. ורגע שיהיה לזה מקום, זה לא ניתוק רגשי, זה לא לשים בצד הרגשות שלי, אני לא מאמינה שזה עובד, לטווח הארוך. אני רוצה גם מקום לזה, וואו.
אני חושבת שאני מאוד, אני מאוד איתך בזה, כן? אני מסכימה איתך, אני חושבת כמוך, mm-hmm. בזמן אמת. כן. זה עולם אחר לגמרי, כן? כשבן אדם מקשיב לנו עכשיו, אז הוא אומר, נכון, זה ממש הגיוני. כאילו, זה רק הגיוני מה שאת אומרת, זה הכי mm-hmm. נכון בעולם. אבל בזמן אמת, שעכשיו אני נמצאת במקום טעון, ואת לוחצת לי על כל הכפתורים, נכון. אני אצליח לעשות פסק זמן, ולא להגיד, הנה, אתה שוב עושה לי את זה.
בטח אתה עשי את זה. ואז איזה שיחה יש לנו על זה אחר כך? שם הנקודה, מבחינתי, בשלבים הראשונים, שאדם או זוג לומד תקשורת מקרבת, זה על השיחות בדיעבד. בזמן אמת, אני מופעלת, כל מנגנוני ההגנה שלי יעלו, ילחצו לי הנקודות, ואני אהיה ב-fight, flight or freeze, ואני אגיב כמו שאני מגיבה, כל הילדות הקטנות והפגועות שלי יעלו, אני או יתקיף אותך, או יאשים אותך, או יברח ממך, או יקפה מולך וישתתק, זה מה שיקרה. מה שכן יכול ליצור את המיכל היחסים החדש, את האמון החדש, זה אוקיי, אז קרה הרגע הזה. אז דחת לחדר ואומרת, שיט, הכל נהרס וזה, ולא משנה כמה אני מנסה וזה לא עוזר. אוקיי. ואז את נותנת לעצמך כמה מקום שאת צריכה לדבר הזה ולכאב הזה. באיזשהו רגע, שעה אחר כך, שבוע אחר כך, שבועיים אחר כך, יגיע רגע שהלב שוב יוכל לנוע לעבר האחר, אחרי שקיבלתי מספיק אמפתיה. ואז אני מנסה שוב.
כן. אני חושבת שהעיקרון הזה הוא אחד הדברים החשובים שאני הבנתי בשנים האחרונות על מערכות יחסים, שהתקשורת לא נגמרת. Mm-hmm. כי הרבה פעמים ברגע שיש משהו כזה, שניסיתי ולא הצלחתי, קיבלתי איזשהו ריג'קט, אז אנחנו רואים את זה כאוקיי, אז לא. אז כן. אי אפשר לדבר על זה. אז לא נדבר על זה, או אי אפשר לדבר איתך על זה בכלל. ודווקא מתוך הנקודות הקשות, התקשורת במקרה הטוב אמורה להמשיך. בוא נדבר על זה שזה היה קשה.
אני פחות אוהב להגיד אמורה, כי אני לא אמורה, כי לפעמים גם יש מקרים לאנשים מסוימים, לאנשים מסוימות, שמה שטוב לעשות זה ללכת.
כן.
אז אני לא רוצה לשים שום אמורה. כן. אני, אין לי שום אמירה שתמיד צריך להכיל ותמיד צריך להקשיב ותמיד צריך לעשות את השיחה הבאה. יש מקרים שטוב ללכת.
כן. התכוונתי במערכת יחסים ששני הצדדים הם ב...
כן.
רוצים ו...
כן, פשוט ממש חשוב לי לומר את זה, כי לפעמים אני שומעת נשים מסוימות מגיעות ממערכות יחסים לא מיטיבות, אומרות לי, אבל מה, אבל אני אמורה להמשיך להכיל, אבל לא, את לא. לכי יקרה שלי. תהיה בתקשורת מקרבת, זה גם להגיד לעצמי, הצרכים שלי ממש ממש לא נענים בקשר הזה, וניסיתי כך וכך 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 וכך, ואני הולכת, זה גם תקשורת מקרבת.
כן, עם עצמך.
כן.
ברוב המקרים זה אנשים שהם רוצים את טובתנו, אנחנו רוצים את טובתם, אנחנו רוצים להסתדר, וזה פשוט לא מצליח.
נכון.
מהכוונות הכי טובות.
נכון, ושם באמת יש את הדבר הזה שבאמת בהרבה רגעים בחיים יש שני דליים מלאים. ואז יש שני אנשים שמנסים לרוקן את הדלי שלהם על האחר, וזה לא עובד. כן, אף הדלי שמספיק רק בשביל להכיל את הדלי השני, את המים של הדלי השני. ושם הרבה פעמים אני רואה המון יופי בהסכמה, להכיר בזה ביחד, אל מול, את לא בסדר, את לא מכילה אותי, אתה לא בסדר, אתה לא מכיל אותי, אתה לא בסדר, את לא בסדר. וואלה, יש את הרגעים האלה שאף אחד מאיתנו לא יכול.
קראתי או שמעתי איזה משהו שמרשל רוזנברג גם אמר, שנגיד לא להגיד, אני מרגישה כועסת, כי את עשית 1-2-3, mm-hmm. או אמרת 1-2-3. Mm-hmm. שלא לא להשתמש במילה את בסיפור הזה.
כן, אז הנקודה זה לא המילה את, הנקודה היא בעצם, שוב, אני רוצה להפריד בין הלהגיד לחוויה הפנימית. אני רוצה להיות מודעת לזה, שאני לא כועסת כי את אמרת, אני כועסת בגלל איך שפירשתי את מה שאמרת.
כן.
את יודעת, יש מחקר על, בארצות הברית, על מה 90 ולא זוכרת כמה, 80% מהזוגות רבים. איזה מחקר שאמר שבסופו של דבר זה 90% מהזוגות רבים מזיפים בכיור. עכשיו, זיפים בכיור זה שטות הרי, אפשר לשטוף אותם ברגע. או מלא זוגות שרבים על הכלים, כן. או על מטלות הבית.
כן.
והנקודה היא שאף פעם הריב הוא לא באמת על הזיפים בכיור, או על הפירורים על השיש, או על הכלים במדיח.
זה האם אתה רואה אותי, האם אני חשובה, האם נכון. מכבדים אותי.
נכון. ואז בעצם, אם אני אומרת, אני כועסת כי השארת הפירורים על השיש, אני בבלבול. זה לא נקודה של מה להגיד או לא. זה אני בעצם בבלבול, כי בעצם אני לא שם לב באותו רגע שאני כועסת, כי כשאתה משאיר פירורים על השיש, ואני כבר הרי אמרתי את זה 80,000 פעם, אז אני לא מצליחה לדמיין שום פרשנות אחרת חוץ מ, אתה לא רואה אותי, לא אכפת לך, אני לא חשובה לך, אתה מזלזל בי, וכן הלאה. וכשאני מאמינה בפרשנויות האלה, אני נפגעת מאוד. ברוב רובם של המקרים, בצד השני יש סיפור אחר לגמרי. הוא פגוע כי הוא לא מקבל הערכה על מה שהוא כן עושה בבית, או הוא בעצם מאוד מאוד זקוק לאיזושהי תחושת חופש, ויחסים בינינו הפכו להיות כאלה שאני המון אומרת לו מה לעשות, וכבר לא במודע הוא מוצא את עצמו משאיר איזה פירורים, רק כדי להרגיש שזה טיפה מהחופש בחירה שלו, שזה צורך שיש לו נורא חזק ולא נענה אצלו כרגע בחיים, או כל מיני דברים שהם סיפור אחר לגמרי.
כן.
ושם בעצם אפשר להתחיל שיחה חדשה. שוב, כשאנחנו מצליחים לעבור מהאשמות ומי לא בסדר ובגלל מי זה קרה, לבעצם חוויה של דילמה משותפת.
אז בואו ננסה לסגור את הסימולציה הזאת בזה ששתינו נהיה ג'ירפות. ונשים אוזני ג'ירף וננסה לעשות את זה הכי מקרב שאנחנו מצליחות.
אז מה שאני מציעה זה שאת בתור הוא, זה לא שהוא עכשיו סיים קורס לקשורת מקרבת והוא שם אוזני ג'ירף, תאפשרי לו להיפתח. אל הדבר בדרך שלו.
אוקיי.
אז נכון, גם בשיחה הקודמת שלנו, בסוף התפוצצתי וזה.
כן.
וחשבתי בטח על איך זה בשבילך, שכזה אתה מנסה, וכל פעם מחדש כזה משהו נשבר, וכל פעם מחדש אפילו שאתה מנסה משהו שם מסתבך לנו.
כן, אני מנסה, אבל אני גם רואה שאת מנסה.
וואלה.
כן, כלומר, גם את עושה את זה מכוונות טובות.
כן, שאתה רואה כזה ששנינו נורא נורא מנסים, ושזה כואב שאנחנו לא מוצאים את הדרך.
כן.
ושהיית רוצה, שנמצא את הדרך, שכאילו איך יכול להיות ששני אנשים חמודים כן. כמונו שהם
כן,
חפשים, לא רוצים.
אני גם מסכים איתך שסך הכל זה הרבה יותר טוב אם היינו מדברים, ואני לא באמת עושה שום דבר מעניין שם בפייסבוק, זה סתם, כאילו אני לא נהנה מזה.
כן, ועדיין אני מדמיינת שאפילו שאתה לא נהנה מזה, זה כן מנסה לענות לך על איזשהו צורך, שאולי השיחה שלנו לא מספיק עונה לך עליו. וגם יש שם עוד איזה משהו שאתה צריך, משהו שקשור לרגע עם עצמך כזה.
לחבות את המוח.
לחבות כזה רגע.
כן, לחבות. לא לחשוב על כלום, להתעסק רק בג'אנק כזה שיעבור לי בראש, ויעשה איזה שקט לכל הדברים שעברתי.
כן. ונורא הייתי רוצה שכאילו נמצא דרך שגם עונה לך גם על הצורך הזה.
כן, אבל אני גם מבין אותך שאת אין לנו זמן אחר חוץ מזה, ואם זה לא יהיה פה זה כנראה לא יהיה.
כזה נורא רוצה את הגם וגם הזה, גם בשבילי וגם בשבילך.
כן, וגם אני לא מבין למה את נפגעת, כי אני אומר לך שאת חשובה לי, ואני מקשיב, ואני גם משתף אותך הרבה יותר מפעם.
אני יכולה שנייה להגיד לך משהו עליי?
כן, למה את שואלת? לא צריך לשאול.
אוקיי. שגם אני הייתי רוצה שלא הייתה עולה לי הפרשנות הזאת. כאילו, הלוואי שהיינו נמצאים שם בערב, הייתי רואה אותך על הפייסבוק וזה, והייתי אומרת לעצמי, אוקיי, זה הרגע הזה שצריך לבות המוח, הוא שנייה יהיה בדבר הזה, ובסדר, 10 דקות התפנה אליי, ואני יודעת שהוא אוהב אותי ושאני הכי חשובה לו בעולם. הלוואי שככה המוח שלי היה פועל, אבל הוא לא פועל ככה. מה שקורה לי ברגע הזה, זה שזה ישר נוגע לי במקום הזה של אני לא חשובה ולא אוהבים אותי. שם זה נוגע לי, אני לא יכולה לעשות שזה לא יגיע לי שם. והייתי רוצה לחפש איתך ביחד איזושהי דרך שאולי ננסה, אולי ננסה איזה משהו לשבוע ונראה אם הוא עובד לנו. איזה משהו שגם מאפשר לך רגע כן כמה דקות לחיבוי מוח הזה. ואולי לחפש איזה מילה או איזה משהו שתגיד לי או איזה מבט או איזה סימן בינינו שיזכיר לי. שיזכיר לי ש...
אני לא תמיד יודע את זה בעצמי, זה לא שאני חושב... עכשיו אני אכנס ואקח את הטלפון ואהיה ברשת ועשה סתם דברים. זה פשוט קורה, אני לא שם לב לזה.
כן, זה אוטומט כזה שאתה לא שם לב אליו.
כן, פשוט אל תקחי את זה קשה, כאילו זה לא קשור אלייך.
אז פה הנקודה הזאת שלה, אל תקחי את זה קשה, היא בשבילי הנקודה הבעייתית. כי הייתי רוצה לא לקחת את זה קשה. כמו שאולי אתה היית רוצה לשים לב ברגעים שבהם אתה לא שם לב. אבל זה אוטומט. אני לא מוצאת איך לא לקחת את זה קשה.
אז תגידי לי, בצורה נחמדה, שאני עכשיו שוב עושה את זה, ואני אשתדל להתחשב.
מתאים לך כאילו כשאתה אמרתי שאני אשתדל, אז מרגיש לי שזה גם מה שניסינו עד היום, כאילו, על להשתדל הזה. כאילו, זה תמיד יוצא כזה קצת לא מספיק נעים בשבילך, לא מספיק נעים בשבילי. הייתי רוצה שנחפש, לא יודעת, איזושהי שיטה, איזושהי דרך שהיא עובדת בשביל שנינו. הייתי רוצה שהיא לא תהיה איזה דרך שבה אני אחראית להגיד לך. אלא משהו אחר. מתאים לך שנחפש את זה?
כן, עקרונית, כן. זו הייתה שיחה טובה מבחינתך?
זאת הייתה שיחה, כאילו, מה זה טובה או לא טובה? זאת הייתה שיחה שהיו בפעמים שלא היה מספיק בהירות שלי, בתור מי שכאילו מחזיקה את האוזן ג'ירף, בין מתי אני בהקשבה אמפתית אליך, למתי אני בביטוי עצמי, אלא קצת יותר כזה נתנו לזה להיות באיזה... פלואו חופשי כזה, אבל כן, אני נגיד ראיתי את עצמי בתוך השיחה הזאת מאוד מאוד שמה לב למה בשבילך שם חשוב, למה בשבילך שם הוא המגבלות שלך, ולמה המגבלות שלי, ללא להגיד כן למה שבאמת לא מתאים לי. זאת אומרת, אם לא מתאים לי להיות זאת שאומרת לך, או לא מתאים לי להסתפק בלהשתדל, כי להשתדל זה לא בקשה אופרטיבית. אי אפשר להשתדל, זה לא, אי אפשר לעשות עם זה כלום, זה לא מדיד. אני רוצה להגיע בסופו של דבר לבקשה אופרטיבית, למשהו שהוא קונקרטי, למשהו שהוא בהווה, למשהו שהוא בשפת חיוב. להשתדל זה לא משהו שאפשר לעשות, זה רעיון.
כן.
כן, בעצם מכוונת בשיחה הזאת בסופו של דבר למשהו שהוא ישים. נגיד, אל תקחי את זה קשה. זה לא ישים. זה לא ישים, אני לא יכולה לשלוט בזה שאני אקח את זה קשה או לא. צריך לקחת בסופו של דבר משהו שהוא באמת ישים בשביל שנינו.
כן. אני מנסה עכשיו קצת על קולות הביקורת. כי זה באמת מאוד נחמד, אבל תראה, בשיחה בין אנשים, לא כל אחד מדבר בתורו במשך 2 דקות, ואנחנו לא חושבים, אוקיי, עכשיו אני מקשיבה, עכשיו אני מכילה, עכשיו אני זה, עכשיו אני פה, עכשיו אני צרכים, אלא הכל, תראה, זה שיחה.
זורם, כן.
אני קצת חוששת מהאפקט הפרדוקסלי שזה יכול לייצר. כאילו האם מישהו מקשיב לנו ואומר, אני עכשיו מרגישה עוד יותר גרועה עם עצמי, כי אני לא יכולה לעשות את הדבר הזה. יש פה יותר מדי דברים לחשוב עליהם, יש פה יותר מדי דברים לסדר, בתוך סיטואציה שהיא סופר רגשית וטעונה, ולא פעם ראשונה שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת. וגם, עוד נקודה, זה שהצד השני יכול להרגיש... אני לא ברמה הזאת שלך, של כל הניתוח, של הצרכים, ומה את מרגישה, ואיך אני אומרת את זה ככה, וזה לא קשה, זה קשור אליי. את יודעת, יש פה המון, המון רמות לעלות.
אני יכולה להגיד על זה כמה דברים. קודם כל, מדובר בשפה שאני, כמו כל שפה, אם אני עכשיו ללמד ספרדית, אני לא אצפה מעצמי שמחר, בתוך סיטואציה תאונה בבית שלי, אני אצליח לדבר אותה בספרדית.
כן.
אני אדבר אותה בהתחלה בשפה של כיתה ג' במקומות, בחממות. אז זה חלק אחד של זה. דבר נוסף שאני יכולה לומר על זה, זה שבתוך זה, בתוך כל השפה והמורכבות, יש אלמנטים שהם מאוד מאוד פשוטים. שלי נגיד הרבה פעמים עוזר, ואני יכולה לומר שאפילו הייתה לי איזו שיחה מאוד מאוד מרגשת עם אמא שלי אתמול. רק המבט של על מי הספוט. אם יש עכשיו ספוט, אנחנו על במה ויש ספוט על מישהי. על מי הוא נמצא עכשיו? עליי או עלייך? כי מה שקורה ברוב השיחות הרגילות זה שיחת הפינג פונג. את אומרת משהו, ואז אני אומרת לך, כן, אבל... ואז אומרת לי, כן, אבל... כן, אני מסכימה לך, אבל... אבל לא, אבל... ואין בעצם אף אחד שבאמת באמת הרגישה שהיא נשמעה עד הסוף. ואז אם אני אפילו מורידה את כל הטכניקות והתצפית וזה, ורק לוקחת את הדבר הזה של למי הספוט עכשיו? ואם עכשיו, נגיד בסיטואציה הזאת שהייתה עם הבן זוג, רגע הספוט עליו, אז אני רגע עסוקה במה קורה לו. אני יכולה לתת דוגמה, נגיד, אם כן, אצלנו בבית יש מתבגרים, אני יכולה לומר שהשיחות המקרבות עם בן 16 בתקופה סוערת בחייו, זה, וואלה, מבאס, אה? כן, חופשי. ובזה מסתיים את השיחה המקרבת להיום, ומחר אולי יהיה עוד שלב. אבל העיקרון הזה, כן, אני לא אתחיל לשאול, אז יש לך צורך בנראות? אני בחיים לא אשאל כאילו את המתבגר בן 16 שאלה כזאת. אבל אני יכולה בלב שלי, עכשיו הוא עשה משהו שאנחנו לא אוהבים שהוא עשה. אני מפרידה רגע בין ההתנהגות, שבביטוי העצמי שלי אני רוצה לדבר איתו על זה, שאת ההתנהגות הזאת אני לא אוהבת, לבין הצורך שלו, שהיה לו שם צורך שלא נענה, שהוא ניסה לענות עליו, בדרך שלא מקובלת עליי, אבל הוא ניסה לענות על צורך אנושי, שאת הצורך אני כן יכולה להיות אמפתית אליו. ואז אני מחזיקה את הצורך הזה שלו שם בנראות, ואני יכולה רגע להיות איתו שם, קודם כל בלב שלי, ומבחינת מילים אני אגיד נורא מעט מילים. וואלה, זה בסה, ממש רצית שהם יבינו אותך. כן, ממש. וזהו.
אבל עדיין יש התנהגות שהיא לא מקובלת עלייך.
נכון.
שנגיד הורים וילדים זה מעניין, כי היחסים הם פחות שוויוניים מבני זוג.
נכון. אבל חלק מהנקודה היא בעצם זה שאם אנשים מסוימים נמצאים כרגע עם הילדים שלהם בשלב של בניית אמון חדש, כי נוצר שם איזשהו מרחק ואיזשהו ריב שכרגע אין את האמון, זאת אומרת, את יודעת, אז האם אתה תבוא לילד ותגיד לו את כל הדברים שהיא לא אוהבת שהוא עושה, והוא או ישתוק, או יגיד לה די לחפור, או יגיד לה כן כן וזה לא ישתנה, או כל הדברים שאנחנו מכירים, אז בעצם זה כי הוא חווה שהצורך שלו לא נראה. ובשביל ליצור משהו חדש, שבא דרך שיתוף פעולה ודרך קרבה, אני רוצה ליצור את המצב שבו הוא חווה שגם הצורך שלו נראה. ואז יכול להיות של איזושהי תקופה, אני אתן דגש בספוט על הצורך שלו, ואינשום עמוק רגע. ואחר כך, כשיווצר האמון הזה, יהיה מי שישמע את הביטוי העצמי שלי, ואת מה אני לא מסכימה איתו ולא מתאים לי, ואיפה עוברים הגבולות שלי. ולפני זה, זה לא שאי אפשר להגיד, אפשר להגיד. אבל אם הגענו למצב בבית שאין מי ששומע, אז כנראה שהוא חווה שהצד שלו לא נשמע.
אני חושבת שאולי כדאי שניתן איזה סדר בתיאוריה עצמה.
בואי ננסה, ושוב אני אומרת שאנחנו עושות שיחה של זמן מסוים, איזה שעה או משהו כזה, ואני נגיד באופן אישי לומדת את הדבר הזה כבר 15 שנה, ועדיין יש לי מה ללמוד בזה, כי התודעה שלנו, תודעת התן, זה תודעה שלפי מחקרים כבר חיה בנו 8,000 שנה, ולשנות תודעה זה תהליך עמוק וארוך. אז להגיד שמה שניתן פה הוא נקודה מתוך כל זה.
כן. אז בעצם התיאוריה עד עכשיו שאלינו היא שלאנשים יש צרכים, והצרכים שלנו לא מקבלים מענה, לכן יש לנו איזושהי טענה לצד השני, ושאנחנו בדרך כלל מבלבלים בין הצרכים לבין
אסטרטגיות.
אני
אומר שבעצם כל המעשים שלנו, אפילו כל המחשבות שלנו, כל הדיבורים שלנו, הם ניסיון לענות על צורך אנושי. וכל הצרכים האנושיים שווים בחשיבותם. וכל הצרכים האנושיים לגיטימיים. גם אלה שהחברה לא רואה אותם לפעמים כלגיטימיים, כמו הערכה או נראות. וששיפוטים הם ביטויים טרגיים לצרכים שלא נענו. כלומר, כל פעם שאני שופטת מישהו או את עצמי, זה כי יש לי צורך שמבקש מענה.
וצרכים זה דברים כמו צורך בנראות, בערכה, במסוגלות,
כן.
בשייכות.
יש המון המון צרכים. ואנחנו רוצים להבדיל בעצם, אולי אני אגיד את כולם ואז אנחנו נעשה את זה אחד אחד, בין תצפית לפרשנות, בין רגש למחשבה, בין צורך לאסטרטגיה ובין בקשה לדרישה. אלה ההפרדות שאם אנחנו זוכרים אותן מאוד מאוד עוזרות לנו. אני אתחיל מהאמצע דווקא, בין צורך לאסטרטגיה, כי שם יש משהו שהוא מאוד עיקרי לדרך הזאת של תקשורת מקרבת, בסדר? צורך הוא בתוכי, כלומר, לי יש צורך לדעת שאני אהובה. האסטרטגיה זה אני רוצה שאת תאהבי אותי. ואני מפרידה בין הצורך שלי שהוא מופשט וללא כתובת והוא בתוכי, לאסטרטגיה שהיא קונקרטית, יש לה זמן, יש לה מקום, יש לה כתובת, יש לה אדם, יש לה צורה.
ובהפרדה הזאת בעצם מחזירה את האחריות לבן אדם עצמו.
לאו דווקא, כי שונה מתפיסות רוחניות מסוימות שאומרות, אוקיי, את אחרי את הצרכים שלך, תספקי את הצרכים שלך לעצמך, אם את זקוקה להרגיש אהובה, אז תמצאי את הדרך לאהוב את עצמך. גם, זה ממש ממש עוזר לי, אם אני רוצה להרגיש אהובה, שאני אמצא דרכים לאהוב את עצמי. אבל גם, תפיסה של תקשורת מקרבת בעצם אומרת, אנחנו תלויים, יש בינינו קשרי הדדיות, אנחנו קשורים פה בעולם הזה, ואנחנו כן תלויים אחד בשני במילוי הצרכים שלנו. רוב האנשים, אם ישימו אותם לבד על אי בודד, יהיה להם קשה למלא את הצרכים שלהם בעצמם, עד כדי בלתי אפשרי, עד כדי שגאון. אנחנו כן זקוקים אחד לשני למילוי הצרכים. ואנחנו רוצים למצוא דרכים שבהם יהיה יותר סיכוי, שיהיה לנו קל יותר למלא את הצרכים אחד של השני.
זה הבחנה בין אסטרטגיה לצורך.
כן. ויש לנו את ההבחנה בעצם בין תצפית לפרשנות. כלומר, התצפית, נכנסתי הביתה וראיתי קיור בכלים צעצועים על השטיח וגרביים על השולחן. הפרשנות שלי יכולה להיות לאף אחד בבית הזה לא אכפת ממני, לא רואים אותי, מזלזלים בי וכן הלאה.
כן.
ואני רוצה לדעת להבדיל בין זה שיש תצפית לזה שיש פרשנות. אין לי יכולת לשנות אותה. יש לי יכולת לשים לב שעלתה לי פרשנות ולשים סדק של סימן שאלה.
אבל גם יש לי יכולת להכיר את עצמי ולראות את הטריגרים שמפעילים אותי לאורך שנים, נכון? Mm-hmm. בדרך כלל השיחות הקושות שלי הסתובבו סביב מוטיבים שהם דומים. נכון. אם דיברנו פה על הצורך באהבה או בקשר או בנראות או בערכה, כנראה שיש אנשים שיהיה להם את אותו מוטיב בהרבה מאוד שיחות.
וכשאני, נכון.
כשאני אומרת אחריות, אני מתכוונת לדעת שזה טריגר שלי. לדעת שאני באה עם הפצע הזה וש... כמעט לא משנה לאן תנשוב הרוח, זה יפעיל לי את זה.
לגמרי, לגמרי אני מסכימה איתך, ואני רואה את זה גם על עצמי, וגם על הרבה אנשים שאני עובדת איתם, שבעצם אני יכולה בסופו של דבר, נגיד אצלי באופן אישי, כמעט כל סיטואציה שאני אקח, תיקח בסופו של דבר לצורך שלי בלסמוך.
בלסמוך.
כי שם הכאב שלי, שם הפצע שלי. אז כן, אני מסכימה איתך שיש את האחריות הזאת להכיר בזה שכן, יש לי את הפצע הזה. היכולת שלי לסמוך, קשה לי לסמוך על בני אדם ולהכיר בזה. יחד עם זה, יש מקרים בחיים שבהם כשיש לנו פצע מסוים, אנחנו נמשוך את האנשים שיפעילו את הפצע הזה.
כן.
ושיש להם באמת לפעמים איזשהו עניין. זאת אומרת, כמו שאמרתי קודם על אנשים האלה שלפעמים גם צריכות ללכת, עם מי שיש לה פצע סביב זה ש... לא רואים אותה ומחאיבים לה ואין אמון, יכול להיות שהיא באמת תמשוך לחיים שלה מישהו שטוב שהיא לא תיתן בו אמון.
כן.
אז כאילו אני לא רוצה להגיד, זה רק הטריגר שלי. אני רוצה, כמו שאת אומרת, לקחת אחריות הזה שאני רואה שיש לי טריגר כזה, וגם לפעמים הפרשנות נכונה.
כן.
אני רוצה לראות שזאת פרשנות, ואז לבדוק אותה.
כן.
ומה שאני מוצאת שלי מאוד עוזר בתקשורת המקרבת, זה שככל שאני בעצם יותר מודעת לצרכים שהאסטרטגיות האלה מנסות לענות עליהם, יכולה להיפתח לי יותר ראייה לשאלה, האם האסטרטגיות האלה אכן עונות על הצרכים האלה או לא. אני רואה שיש לי צורך בהערכה. אני רואה שאני עושה את הדברים האלה ואלה ואלה, ואני רואה שאני לא מרגישה יותר מוערכת.
כן.
ואז מתחיל בעצם להיפתח השאלה, איזה אסטרטגיות אחרות יכולות לענות לי על הצורך הזה יותר, שזה כבר שלב מתקדם, כן, של החלפת אסטרטגיה.
ולפעמים זה לא רק לא מקדם, זה אפילו מדרדר, כמו בסימולציה שתיארנו, אז אם יש צורך בקרבה, ואנחנו מבקרים, אז זה מרחיק.
כן.
ואז ההפך מלענות על הצורך שלי, זה רק לדרדר את המצב עוד יותר.
נכון. ויש נקודה נוספת של הרגש והמחשבה, ששם יש גם בלבול עצום בעולם, שאת מכירה, אז אני מרגישה שאת לא מקשיבה לי.
כן.
אני לא אמרתי רגש שלי, אני אמרתי את הפרשנות שלי עלייך.
כן, תמיד כשאומרים מרגישה ש, בדרך כלל תבוא מחשבה אחר כך.
תמיד.
כן.
תמיד, לא בדרך כלל. אני מרגישה ש, אחר כך אין שם של רגש, יש שם של מחשבה או פרשנות.
כן.
כשאני שמה לב לדבר הזה, אז שוב, זה לא שזה לא בסדר שיש לי פרשנויות. יש פרשנויות, זה אוטומטי, זה תמיד יהיה, הכל בסדר, אנחנו נורמליים. אני רוצה לשים לב, אם אני אומרת, אני מרגישה שאת לא רואה אותי, לשים לב, אוקיי, כאן זה הפרשנות שלי, שהיא לא רואה אותי. כשאני חושבת שהיא לא רואה אותי, מה אני מרגישה? כשאני חושבת שהיא לא רואה אותי, אני מרגישה אלבון, אני מרגישה פגיעות, אני מרגישה...
רגש זה מילה אחת בדרך כלל.
כן.
פחד, כעס, שמחה.
יש שם עוד נקודה של הרגשות המדומים. כלומר, למשל, מרגישה מרומה.
אני מרגישה מנוצלת.
כן, מרגישה מנוצלת, מרגישה מרומה. זה שוב, זה בעצם המחשבה שלי על מה את עושה. זה לא הרגש שלי.
שזה נגיד מקום להיזהר ממנו, כי אני חושבת שזה בא בתחפושת כזאת של הנה אני מציגה את הרגשות שלי, אבל אז בעצם הכנסתי לך בהאשמה בסיבוב, נכון. כי אמרתי לך ניצלת אותי עכשיו.
נכון, ושם המון 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 פעמים באמת בשיחות, אנשים לא מבינים, אבל מה, דיברתי על הרגשות שלי באותנטיות, למה היא כעסה?
כן.
וזה לא מה שזה.
אוקיי, ועוד נקודה אחרונה לבלבול היה?
הנקודה האחרונה היא לגבי בעצם בקשה ודרישה.
בקשה זה משהו שאני מבקשת ממך לעשות באופן קונקרטי, כדי לענות על הצורך שלי. Mm-hmm. ואני חושבת שמה שמבדיל בין בקשה לדרישה, זה איך אני אגיב אם לא תעשי את זה.
Mm-hmm, כי, בדיוק.
כי אני יכולה להגיד לך, אוקיי, אז בבקשה, פעם הבאה שיש כלים בקיור, אז תנקי אותם. ואם לא תעשי את זה, ואני עכשיו אצרח עלייך, mm-hmm. אז כנראה שזאת לא הייתה בקשה.
בדיוק.
כנראה שבקשה באה עם אפשרות לבחור.
אפשרות לשמוע לו.
כן.
כן. כל הטכניקה היפה שלך עושים בקשה בתקשורת מקרבת, לא שווה כלום אם אני לא פתוחה לשמוע לו. וכאן מגיע בעצם האתגר הגדול, איך לשמוע לו. ומה שתקשורת מקרבת מזמינה אותנו, זה לזה שלא הוא בעצם תחילת הדיאלוג, הוא לא סוף הדיאלוג. כלומר, אם את עכשיו אומרת לי לא, אם אני מבקשת ממך לשטוף את הכלים, ואת אומרת לי לא, זה כי יש לך צורך שאו לא יקבל מענה, או את חוששת שלא יקבל מענה אם תגידי לי כן. ואז אם את אמרת לי לא, או עשית לא, אני רוצה רגע להבין מה כבר עלייך שם, שבגלל לא הגיע הלא הזה. ואז אנחנו יכולות להתחיל לחפש אולי בקשה אחרת שתתאים לצרכים של שתינו.
אבל מה אם זו דרישה באמת? יש לי ילד, אני אומרת לו, אל תיגע בחשמל, זו לא בקשה, זו דרישה.
אז בואי נראה מה הבעיה שלנו עם דרישה. יש צרכים שנענים לי דרך דרישה, ויש צרכים שנענים לי דרך בקשה. כלומר, בדרך כלל בקשה, יותר תענה על הצורך שלי בשיתוף פעולה, בקרבה, בחיבור, בתחושת יחד, לטווח הארוך לפחות. דרישה תענה בדרך כלל על צורך של יעילות בטווח זמן קצר ומהיר. ואז אני לא רוצה להסתכל על זה כמו טוב ורע. טוב לבקש, לא טוב לדרוש. אני רוצה להסתכל על זה כמו, אוקיי, מה הצרכים שלי עכשיו? יש סיטואציות שבהם הילד שרץ לכביש ואני אתפוס טוב ואני אקח אותו חזרה. לא כל הסיטואציות בחיים הם כאלה.
כן.
בואי נודע על האמת, כמות הדרישות שאנחנו שמות בבית שלנו בדרך כלל יותר גדולה מסיטואציות כן. קצה שבהן אי אפשר בוא. אחרת.
כן.
ואז אני רוצה לבחור, אני רוצה להגיד לעצמי, זה טוב, זה רע.
כן.
איפה בחיים, אם נגיד יש לי צורך ביותר קרבה בבית ממה שיש לי היום, האם יש מקומות שבהם אני רוצה להתחיל לנוע מדרישה לבקשה? עוד נקודה שמרשל מדבר עליה זה הפאב והבאר. זה בעצם אומר, כשאנחנו רוצים שמישהו יעשה משהו, אנחנו רוצים לשאול את עצמנו שתי שאלות. אחת, מה אנחנו רוצים שהוא יעשה? השנייה, מאיזה מקום אנחנו רוצים שהוא יעשה את זה? והוא מציע שתי אפשרויות, מפאב ומבאר. פאב זה קיצור של פחד, אשמה ובושה. Mm-hmm. באר, בחירה, אחריות ורצון. רוב האנשים שישאלו אותם את השאלה הזאת, לגבי לפחות מי שחי איתם בקרבה נגיד, שונה אולי במקומות עבודה, הם רוצים שאנשים יפעלו מבחירה, אחריות ורצון. כשאני דורשת, רוב הסיכויים שיענו לי מפאב. כשעונים לי מפאב, רוב הסיכויים שזה יקטין פאב. את הקרבה, את השיתוף פעולה, את האמון, את הדברים מהסוג הזה.
לגמרי, אני חושבת שזו הבחנה ממש טובה. אני חושבת שהדברים האלה מאוד מעוררים מחשבה, ואני מרגישה שנגענו רק בקצה קצה הקרחון, למרות שאנחנו כבר מדברות זמן מה. כלומר, אני קצת יוצאת מהפרק הזה עם תחושה של, שנייה, לא הספקנו כאילו כמעט כלום כזה, למרות שזה דברים ממש חשובים וגדולים. אבל מה שאני בעיקר לוקחת זה את הרגע אחד לעצור. לעצור, בתוך שיחה, לפני שיחה, אחרי שיחה, ו...
בדרך כלל אחרי, כי באמצע זה קשה.
כן, בשאיפה, תוך כדי אם אפשר, ו... ובאמת לעשות סדר בין מה אני צריכה, מה קורה, מה פירשתי, מה חשבתי, כלומר, כן, ההבחנה הזו שעשינו עכשיו בסוף, היא נראית לי ממש ממש חשובה כדי לגשת גם לשיחה אחרת.
כן.
מה הטייקוויי שלך, מה חשוב לך להדגיש לקראת סיום?
חשוב לי להדגיש את האפשרות תמיד 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 לחזור ללתרגם. כלומר, אנשים אומרים לא נשפוט או אל תשפטי אותי, והמיקוד שלי בזה בלתרגם שיפוטים. גם אם אני שופטת את מישהו אחר, גם אם מישהו אחר שופט אותי, גם אם אני שופטת את עצמי, על לזכור שמתחת לכל שיפוט יש ניסיון לענות על צורך אנושי. וברגע שאני רואה את זה, לא כל הבעיות נפתרו, אבל יש שביל. יש שביל ללכת אליו ולחפש את הדרך.
זה יופי. אז איפה אפשר למצוא אותך?
אני מלמדת גם בירושלים, בעין כרם, בנובמבר אני מתחילה קורס יסודות.
נובמבר 2019.
2019, מתחילה קורס יסודות של 8 מפגשים, אחריו יש קורס העמקה של 8 מפגשים. במקביל בנובמבר במכללת גוף נפש ברמת השרון, אני מלמדת קורס ההשערה למטפלים, קורס ארוך יותר של 12 מפגשים.
אולי נשים לינקים בפרק גם עם כל הדברים האלה.
כן, ויש סדנאות לזוגות, ויש ככה כל מיני דברים. יש לי אתר שנקרא מסע לב, שאפשר למצוא פרטים על דברים, וגם הורים שאני לפעמים מביאה מחול כדי להשאיר את הקהילה בארץ.
מעולה, נשמע שיש לך ממש הרבה דרכי הפצה של, של הטוב הזה.
זה חשוב לי, חשוב לי ממש.
ניכר שזה מגיע מהלב. אז היה לי ממש נעים לפגוש אותך ולדבר איתך, ופתחנו פה את... תחילת הסיפור נראה לי, העמוד הראשון בספר של התקשורת המקרבת. ותודה רבה לך. ממש ממש תודה שהגעת. ותודה למאזינים שלנו ששאלו המון המון שאלות בקבוצת הפייסבוק, שלא לכולם הספקנו להתייחס בשיחה, אבל אני חושבת שלהרבה כן, וזה ממש עוזר שאתם שולחים ומשתפים, והרבה מהפרקים ממש מעוצבים יחד איתכם, אז תודה רבה
כן,
על זה.
כן, ממש, אנשים שאלו שאלות מעניינות, נכון. לא הספקנו לענות על כולן.
נכון, באמת היו שאלות, אני חושבת שהיו שאלות ממש ממש מעניינות וחושבות, אז אני כמוכם, תמשיכו לשלוח שאלות, ואני מקווה שתמשיכו גם להעביר את הפודקאסט הלאה לעוד אנשים שזה יכול להועיל להם, לשפר משהו בחייהם, בסוף זה הדרך הכי טובה. הכי טובה לדעת על זה, שמישהו שאתה אוהב אומר לך, תקשיב, זה פרק שהוא בשבילך, אז... אז תעשו את זה, אם יש מישהו כזה שצריך לשמוע את אחד הפרקים או את הפרק הזה. אז תודה רבה רבה לך.
תודה לך, יהודית, ממש ממש כזה. היה לי מקסים להיות איתך פה.
איזה כיף, תודה רבה. גם לי. אז תודה לכם ושיהיה לכם שבוע מלא בתקשורת קרובה, במוכנות ללמוד ולנסות שוב עוד פעם. ויאללה ביי, נתראה. רגע, לא יאללה ביי. אני רוצה להגיד שאחד המאזינים שלנו שלח לי הקלטה של המוזיקת פתיחה וסגירה של התוכנית, שזה היה קטע ממש ממש נחמד שיצא מתוך הקהילה שלנו, של אנשים שמקשיבים לתוכנית. אז בועז דרי, תודה ששלחת, היה שם גם סיפור שלם, שהוא נסע להקליט את זה באולפן, ואז הוא הרגיש שזה יצא לא לגמרי מהלב, עם כל העניינים האולפניים והרשמיים, אז הוא הקליט את זה שוב בבית, ושלח את זה מהטלפון שלו. אז אנחנו נשמע עכשיו את מוזיקת הסגירה, באווירה אחרת של בועז דרי מנגן, אז תודה רבה רבה לך על המחווה הבאמת מרגשת הזאת. אז תנו, ויאללה ביי.